יבמות, דף צדיק, תחילים בעזרת השם, שורה הראשונה למעלה, במילים תשמע. התורה נתנה כוח לחכמי ישראל לעקור דברים מהתורה. מפורסם אחד מהדברים, ראש השנה, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, מלך במשפט יעמיד ארץ, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, ובשעה שעם ישראל תוקעים בשופר, הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. כמו שהפסוק אומר, עלה אלוקים בתרועה, אלוקים זה שם של מידת הדין, הקדוש ברוך הוא עלה לדון את העולם כולו, אבל בסוף זה השתנה. השם, זה שם הוויה הקדוש, זה מרמז על רחמים. איך השתנה משם מידת הדין לשם של מידת הרחמים? בכל שופר. מגיעים חכמים ואומרים, כשמגיע ראש השנה שחל בשבת, לא תוקעים בשופר. עקרו את המצווה של שופר. חג סוכות. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, ענף עץ אבות וערבי נחל, ארבעת המינים, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם. מגיעים חכמי ישראל, אומרים, יום טוב חל בשבת, לא מקיימים מצוות ארבעת מינים. יש כוח, החכמים עוקרים דבר מהתורה. מניין הם שואבים את הכוח הזה? התורה נתנה לחכמים כוח לעקור דבר מן התורה, כמו שהפסוק אומר בספר דברים פרשת שופטים, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. כמו שמפורסם יותר המשפט, ועשית ככל אשר יורוך. זה המקור של הפסוק הזה, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. מכאן הקדוש ברוך הוא נתן בתורתו כוח לחכמי ישראל גם לעקור דברים מן התורה, כמובן לפי הכללים ולפי התנאים שהם קיבלו. בא רב חסדא ואומר, אמר את זה בדף פ"ט, שיש לחכמים כוח גם לעקור דברים ולומר לך לעשות, על אף שלפי התורה אסור לך לעשות. למשל, הפרשת תרומה, מה שהפרשת חולין, אתה יכול ללכת ולאכול את זה לזר, לתת את זה לזר, פשוט בטל מקדושת תרומה. לעומת זאת רבא חולק, רבא אומר, אין כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה, מה שנקרא, לקחת דבר שהפרשת תרומה, מהתורה זה תרומה, אתה לא יכול לומר זה כאילו לא תרומה, עכשיו תפריש עוד פעם, אין דבר כזה, אומר רבא. שווה אל תעשה, גם אני מסכים שכן, כמו שנראה בהמשך השיעור, לעניין למשל לא לתקוע בשופר בראש שנה שחל בשבת, בסדר, שווה אל תעשה, אל תתקע. זה גם אני מסכים שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, הפסוק אומר את זה מפורש, ושמרת לעשות בכל אשר יורוך, אבל לקום ולעשות מעשה נגד מצווה בתורה, זה אני לא מסכים שיש כוח לחכמים לעשות. ובזה יש באמת ויכוח בין רב חסדא לבין רבא, האם יש כוח לחכמים לעקור דבר מהתורה בקום ועשה, ללכת ולעשות מעשה שעל פי התורה המעשה הזה אסור, האם יש כוח לחכמים להתיר את המעשה הזה. מביאה הגמרא הוכחה שיש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה אפילו בקום ועשה, מה שנקרא. תשמע, אדם זר, דהיינו אדם שהוא לא כהן, לעניין אכילת תרומה הוא נחשב זר, שאכל תרומה טמאה בשוגג. הוא חייב לשלם, אם זה בשוגג, מה שהוא אכל, קרן, ולהוסיף חומש. אז הוא משלם לכהן חולין טהורים. והחולין האלה כמובן יהפכו להיות תרומה במקום מה שהוא אכל. אפילו שהוא אכל תרומה טמאה, הוא משלם חולין טהורים. אם הוא שילם חולין טמאים, סומכוס אומר משום רבי מאיר. תלוי. אם הוא עשה את זה בשוגג, הוא לא ידע שזה חולין טמאים. טוב, תשלומיו ותשלומין, וזה הופך להיות תרומה טמאה, והוא לא צריך לשלם תשלום נוסף. אבל אם הוא לקח במזיד תרומה, חולין טמאים בשביל לעשות את זה תרומה טמאה, מכיוון שתקנו שהוא יביא חולין טהורים, והוא עבר על התקנה, כנסו אותו ואין תשלומיו תשלומים. זה לא הופך להיות תרומה, והוא לא נהיה פטור על ידי זה. וחכמים אומרים, גם אם זה במזיד, אחד זה ואחד זה, בין בשוגג בין במזיד, שהוא לקח חולין טמאים, תשלומיו תשלומים, וזה הופך להיות תרומה טמאה, וזה הופך להיות ממון של הכהן. וחוזר ומשלם, כי כנסו אותו כנס, חולין טהורים. אבל הם לא יהפכו להיות תרומה, כי הוא כבר נתן תרומה. זה הברייתא. והבינן בה, הייתה לנו קושייה על דברי רבי מאיר בברייתא. הוא שילם חולין טמאים, לקח, אכלתי תרומה טמאה בשוגג, אני זר, לא כהן. טוב, אני צריך לשלם, אין בעיה, לוקח חולין טמאים. הבן אדם עשה את זה במזיד, הוא ידע שזה חולין טמאים. אין תשלומיו תשלומים. שאת השאלה, מה אכלתי? מה אכלתי? אכלתי תרומה טמאה בשוגג. זה לא היה טהור. אז הדבר הכי מתקבל על הדעת, שאני מחזיר חולין טמאים, והם יהיו תרומה טמאה, בדיוק מה שאכלתי זה מה שאני מחזיר. ועד הרבה, יותר מזה, אני עוד מחזיר משהו יותר טוב ממה שאכלתי, כי אכלתי תרומה טמאה, מה הכהן היה עושה עם זה, תגיד לי? מה יש לכהן לעשות עם תרומה טמאה? לאכול את זה הוא לא יכול. אז מה כן? התורה נותנת לו אפשרות, שמה, אם זה חומר בעירה משובח, כך תסיק את זה מתחת לתבשיל. זה שמן, תדליק עם זה נר, תהנה עד שהוא מתקלה. לאכול, אתה לא יכול לאכול תרומה טמאה. עכשיו, אני מביא לך חולין טמאים, אתה יכול לאכול את זה. מה הבעיה לאכול חולין טמאים? כל החולין שאנחנו אוכלים היום זה טמא. אף אחד היום לא טהור מתרומת מת, כי אין אפר פרה אדומה, בכל אופן נכון לזמן השידור. אז מה הבעיה לאכול חולין טמאים? אז שאתה אומר, עד רבה, תבוא עליו ברכה, תראה מה זה, עכשיו הכהן גם יכול לאכול את החולין האלה. דאכל מיני, מה לקחתי מהכהן ואכלתי? תרומה טמאה. אז מה הפסדתי לו? ממילא לא יכול לאכול את זה. ומה אני משלם לו? אכל מיני, מה הוא אכל מנו דבר? מידיד לא כחזי לי בימי תומתו. אפילו כשהכהן טמא הוא לא יכול לאכול את התרומה הטמאה הזאת. ומה אתה משלם? מה אני בא לשלם לכהן? מידיד חזי לי בימי תומתו. חולין טמאים שראויים לו בימי תומתו לאכול מהם. ואם תאמר, איך הכהן יאכל את זה? הרי אמרנו מקודם שהחולין האלה הופכים להיות תרומה טמאה, אבל אני לא ידעתי מזה. כשאני באתי לכהן, הבאתי לו חולין טמאים, זה היה באמת מתוך רצון טוב. אכלתי תרומה טמאה, לא היה לך מה לעשות עם זה בינינו. היה להשיג את זה מתחת התבשיל, עזוב, יש לך גז, יש לך מספיק חומרי העסקה, לא היה לך מה לעשות עם התרומה הטמאה הזאת. ואני עכשיו בא ואני מה אני מביא לך? מה זה, פירות טריים, עסיסיים? אמנם הם חולין טמאים, בסדר, מה אכפת לך שהם טמאים? כשהכהן יהיה טמא, יוכל לאכול אותם. אז אם כן, אמנם זה הופך להיות תרומה, אבל כשאני הבאתי לך, לא ידעתי מזה שזה הופך להיות תרומה, וזה יהיה תרומה טמאה. אז עד הרבה, תבוא עליו ברכה. דאכל מיני מידי דלא כחזי לי בימי תומתו, אכל דבר שלא ראוי לו בימי תומתו, ומשלם מידי כחזי לי בימי תומתו, הוא משלם לו דבר שהוא כן יכול לאכול בימי תומתו. בכל אופן, כשהבן אדם בא לשלם, זה מה שהוא רצה שיקרה. אמנם הכהן לא יכול לאכול את זה בימי תומתו, כי זה הופך להיות תרומה, אבל הוא לא עשה פה משהו רע, למה צריך לקנוס אותו? ואמר על זה רבה, ואמרי לה, יש אומרים שמי שאמר את זה, זה חכם בשם קדי. חכם בשם כזה, ככה יש מפרשים. חסורי מחסרה, הברייתא ישנם דברים שחסרים, כי אנחנו אומרים להבין על סמך הקושיה שכעת הקשנו, את ההסבר מה שחסר מעצמנו. והכי קטן, ככה בעצם הכוונה של הברייתא. זר שאכל תרומה טמאה, בשוגג, הוא לא ידע שזה תרומה טמאה, הוא לא ידע שזה תרומה. משלם כל דה, הוא יכול גם לשלם חולין טמאים, לא חייב לשלם חולין טהורים. אבל אם אכל תרומה טהורה, אז מדרבנן הוא משלם חולין טהורים. הוא אכל תרומה טהורה ששלם חולין טהורים. ואם הוא שילם חולין טמאים, על זה סומכוס אומר משום רבי מאיר, שאם זה בשוגג, תשלומיו תשלומין. מה ששילם, בסדר. אבל אם במזיד, אין תשלומיו תשלומין. וחכמים אומרים, בן בשוגג, בן במזיד, תשלומיו, אמנם תשלומים, אבל הוא חוזר ומשלם חולין טהורים נוספים. כנס. כעת הגמרא באה להוכיח, מהברייתא הזאת, מהדיוק בדברי הברייתא, שיש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה. והאחה, אדם אכל תרומה טהורה. זר, לא כהן. צריך לשלם לכהן מה שהוא אכל. הוא שילם חולין טמאים. דמדאורייתא, מהתורה, תשלום מעלי אבוי. זה תשלום טוב. כמו שדורשים מהפסוק, ולא תישאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו. דרש רבי אלי בדף פיתת עמוד ב', שאומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם כבר מפרישים תרומה, נכון? אתם באים לעשות מעשה טוב? תעשו לעצמכם טובה, אל תסחבו על עצמכם חטא בהפרשה של התרומה הזאת. איך לא תשאו על עצמכם חטא? פשוט, בהרימכם את חלבו ממנו, תנו את החלב, את המשובח לתרומה. אל תתנו את החלק התמה ואותו תפרישו תרומה. אל תיקחו את הפירות הרקובים ואותם תפרישו לתרומה. קחו את החלק המשובח הטהור. אבל רגע, ואם אני לוקח ומפריש תרומה טמאה, חל שם תרומה על זה בכלל? אם לא היה חל על זה שם תרומה, לא הייתי נושא שום חטא, כי לא הפרשתי תרומה. מפירות טמאים, כי זה לא נהיה תרומה. מזה שהתורה אומרת שאם האדם מפריש תרומה טמאה, הוא נושא על זה חטא, זה אומר שהתרומה חלה. אז אם כן, חל תרומה מהתורה, כשהאדם מפריש חולין טמאים בשביל לתת את זה לתרומה. וזה הופך להיות ממון הכהן. די מקדש בו כהן אישה, אם הכהן ילך וייתן את זה לאישה ככסף קידושין, את התרומה הזאת, תפסו לה קידושי, היא תהיה מקודשת. ואמור רבנן, בס סומכוס ואומר בשם רבי מאיר, שבמזיד אין תשלומיו תשלומים וזה לא ממון כהן. ואם הכהן הלך וקדש עם זה אישה, היא לא מקודשת. ומה? יכול להתחתן עם מישהו אחר. כשרינן אשת איש לאלמה, אתה מתיר אשת איש, שהיא בעצם כן מקודשת מהתורה, להתחתן עם מישהו אחר? אתה רואה מפה הוכחה לדברי רב חיסדא, שחכמים יכולים לעקור דבר מן התורה. מתרץ את הגמרא באמת, כמו רבא, אין כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה. ומאי אין תשלומיו תשלומים דקאמר סומכוס בשם רבי מאיר. זה לא הכוונה שבמזיד זה לא תשלומים, וזה לא הופך להיות ממון כהן. אלא דבאי למהדר שלומי חולין טהורים. הוא יצטרך ללכת ולשלם, חוץ ממה שהוא הביא לכהן תרומת מאה, צריך להביא לו עכשיו חולין טהורים. שואלת הגמרא, אז זה בדיוק מה שחכמים חולקים על רבי מאיר. זה מה שהם הרי אומרים. אי האחי, אם כן, שלפי סומכוס בשם רבי מאיר הוא צריך לתת לחזור ולשלם פעם נוספת חולין טהורים, סומכוס היינו רבנן, במקרה שאדם במזיד נתן חולין טמאים, זה בדיוק כמו שרבנן, הדעה של סומכוס בשם רבי מאיר זה בדיוק כמו הדעה של חכמים שגם הם אומרים, אחד זה ואחד זה, בן בשוגג, בן במזיד, תשלומיו תשלומים, וחוזר ומשלם חולין טהורים, אז לעניין מזיד, גם רבי מאיר וגם חכמים אומרים אותו דבר, שמשהו נתן הפך באמת להיות תרומה, אבל הוא צריך לתת פעם נוספת. אמר רבך, חברי דרבי כאן, נכון? באמת לעניין מזיד, הם סוברים את אותה דעה. כל ההבדל ביניהם זה לעניין שוגג. לפי דעת רבי מאיר, לא כנסו שוגג עד ומזיד, ובשוגג משהו נתן זה בסדר, הוא לא צריך להביא פעם נוספת. ולפי חכמים, כנסו שוגג עד ומזיד, וגם בשוגג תשלומיו תשלומים, והוא צריך להביא פעם נוספת. זה יקבינה, וזה ההבדל בין רבי מאיר, שלפי דעתו, אם זה היה בשוגג, שהוא אכל תרומה טהורה ושילם חולין טמאים, בשוגג תשלומיו תשלומים לפי רבי מאיר, ולפי חכמים, אמנם תשלומיו תשלומים, אבל הוא צריך גם לשלם פעם נוספת, וזה ההבדל. מביאה הגמרא כעת תוכחה נוספת לדברי רב חיסדא, שיש כוח בבית דין, לעקור דבר מן התורה. תשמע, דם של קורבן. אתה מפריש קורבן, הביא את זה לבית המקדש, באו שחטו את הקורבן, קיבלו את הדם של הקורבן בכלי, ואמורים כעת להוליך ולזרוק את זה לגבי המזבח, והדם נטמע. הדם שנטמע, לא זורקים אותו לגבי המזבח. נטמע. והכהן הלך וזרקו, עשה זריקת הדם על המזבח. אם זה היה בשוגג, הקורבן הוא רוצה. הקורבן הזה רצוי לריח ניחוח להשם. ואם הכהן ידע שזה דם טמא והוא אסור לו לזרוק את זה למזבח והוא זרק את זה במזיד, הקורבן לא הורצה. צריך להביא קורבן אחר, הגמרא מבינה. והאחר, כאן במקרה שלנו, דמדאורייתא, מהתורה, גם במזיד אם הכהן זרק את הדם על גבי המזבח, דם טמא, הרצוי מרצה. למה? יש ציץ. על המצח של הכהן גדול, ציץ מזהב. והברייתא אומרת, דתניא, על מה הציץ מרצה? הרי כל אחד מבגדי הכהונה של הכהן גדול מרצה על אבון מסוים. על מה מרצה הציץ שיש על המצח של הכהן גדול? על הדם של הקורבן כמובן, ועל הבשר של הקורבן, ועל החלב של הקורבן, שנטמע. בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, בין ביחיד, בין בציבור, הלכו וזרקו את הדם על גבי המזבח, אפילו במזיד, הקורבן הזה רצוי בגלל שהציץ מרצה. הקורבן הזה בסדר, לא צריך להביא קורבן אחר. ואמרי רבנן, חכמים אומרים שאם במזיד הכהן הלך זרק את הדם הטמא על המזבח, לא הוצא, אז מה הבן אדם שהביא את הקורבן צריך לעשות? וכהדר מביא קורבן אחר, במקום הקורבן שלא רצוי מדי רבנן. רגע, רגע, רגע. מהתורה זה כן היה רצוי? הבן אדם הזה לא צריך להביא קורבן אחר? אז מה שהוא מביא עכשיו זה בהמת חולין. מביא את זה למזבח, שוחטים בהמת חולין במזבח, בבית מקדש, זורקים את הדם של בהמת חולין על המזבח, זה חולין בעזרה! וכהדר הוא מביא קורבן נוסף, מהדר חולין לעזרה. אתה רואה שחכמים יכולים לעקור דבר מן התורה. אמר רבי יוסי בר חנינא, מה פתאום? לא זה מה שהכוונה בדברי הברייתא. מהי לא רוצה דקאמר, מה שכתוב שזה לא רוצה כשהכהן במזיד הלך וזרק דם טמא על המזבח. זה לא שהבעלים צריך להביא קורבן אחר, לא. חולין בעזרה, ודאי שלא. מה שמתכוונים לומר לא רוצה, זה שלא להתיר בשר באכילה. הביאו קורבן חטאת, למשל. זורקים את הדם, מקטירים את האימורים, ואחר כך הבשר של הקורבן חטאת, נותנים אותו לכהנים. הכהנים אוכלים את הבשר והבעלים מתכפרים. על אכילת הבשר הזאת על ידי הכהנים, אומרת הברייתא, שעל זה זריקת הדם הטמא על המזבח לא הורצה. אבל בעלים נתכפרו בו, לא צריכים להביא קורבן אחר. שואלת הגמרא, אבל עדיין יש פה עקירת דבר מן התורה. אתה אומר לכהנים לא לאכול את הבשר של הקורבן הזה? הרי הציץ מרצה, נכון או לא? הציץ מרצה? זאת אומרת שהקורבן הזה הוא בסדר? הבשר הזה הרי לא טמא, רק הדם נטמע. אז מהתורה הכהנים אמורים לאכול את הבשר. וכאן על ידי שחכמים אומרים שהכהנים לא יאכלו את הבשר, כי לא הורצה זריקת הדם לעניין אכילת הבשר של הקורבן. כמתעקרא אכילת בשר, אתה עוקר כאן את מצוות אכילת הבשר. וכתיב ואכלו אותם, את הקורבנות, אשר כופר בהם דורשת הברייתא, מלמד שהכהנים אוכלים את הבשר של החטאת והבעלים מתכפרים על ידי זה. יש מצווה לאכול את הבשר של החטאת. איך עקרו חכמים את המצווה הזו? תראה את הגמרא, את הנקודה העיקרית והמרכזית בוויכוח בין רב חיסדא לבין רבא, שאגב בדבר הזה אין ביניהם ויכוח, כמו שאמרנו בפתיחת השיעור. אמר לי רבא לרב חיסדא, אומר רבא לרב חיסדא, כאן גם אני מודה שיש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה. גם בתורה שלי כתוב, ושמרת לעשות ככל אשר ירוך, שיש כוח ביד הסנהדרין לעקור דבר מן התורה. מסכים עם זה ב-100%. אבל זה דווקא כשאומרים לחכמים, שב ואל תעשה. אבל יש מצווה לעשות, אתה אל תעשה. אבל לבוא ולומר לך, תעשה דבר נגד התורה, זה חכמים לא יכולים לעקור דבר מן התורה לפי דעתי. וזה רב חיסדא אומר שגם בזה הם יכולים. וכאן כשאתה אומר לכהנים, אל תאכלו את הבשר, אמר לי, שב ואל תעשה שאני. כאן זה מעשה שהם אומרים לכהנים, אל תאכלו מהבשר, זה כן יש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה, גם לפי דעת רבא. אמר לי, אז אמר רב חיסדא לרבא, אתה מסכים איתי שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, רק בתנאי שזה שב, ואל תעשה מצווה של התורה, במקרה שחכמים תקנו תקנה שלא יעשו. אם ככה, אני רוצה לספר לך, הייתה לי תוכנית להקשות עליך עוד 7 קושיות, אבל עכשיו כשאתה אומר לי ששב ואל תעשה, אתה מודה שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, אז אני לא יכול להקשות, כי באמת כל המקרים האלה זה שב ואל תעשה. באי לא טובך, רציתי להקשות עליך קושייה מהרל. נוכרי, שרוצה להתגייר, הלך ועשה ברית מילה. מהתורה, הוא עכשיו יכול כבר להקריב קורבן פסח. אמרו חכמים, תמתין 7 ימים. רק לאחר מכן, אתה יכול להקריב קורבן פסח. למה? גזרה, אומרת הגמרא מסכת פסחים דף צדיק ב', שמה יתמה למת שנה הבאה בערב פסח. והוא יאמר, הוא יאמר, שנה שעברה גם כן הייתי תמה למת, ערב פסח. כאילו אני עשיתי את אותה פעולה שהייתה אמורה לתמה אותי, ולא תיארתי את עצמי. הוא לא יודע שנוכרי, שנאמר נוגע באמת, זה לא נקרא שהוא נטמא. הוא לא נטמא. לכן כשהוא התגייר הוא טהור. עכשיו הוא יהודי, אם הוא מטפל בקבורת מת למשל, הוא נטמא. לכן אמרו חכמים, הוא התגייר? שימתין עכשיו שבוע. שנה הבאה הוא גם כן ידע ששבוע לפני שהוא מקריב קורבן פסח, הוא צריך להכין את עצמו שהוא טהור. אבל מהתורה הרי נוכרי שנימול לשם גרות יכול להקריב קורבן פסח גם אם הוא יתגייר בתוך השבוע של פסח, שלפני פסח, פחות משבוע לפני פסח. אמרו חכמים לא, 7 ימים אחרי שהוא יתגייר, אחרי שהוא נימול, הוא כאילו תמה, הוא לא יכול להקריב קורבן פסח. הם עקרו ממנו, אמרו לו אל תקריב קורבן פסח, שב ואל תעשה. דבר נוסף, הזעה. אדם שהוא נטמא טומאת מת. באמת. 7 ימים לוקח לו עד שהוא נטהר. ביום השלישי וביום השביעי צריך ללכת שעזו עליו מי חטאת, מי מעיין מורבים מאפר פרה אדומה. היום השביעי חל בשבת ערב פסח. שבת זה ערב פסח, כולם מקריבים קורבנות פסח, הוא רוצה גם להקריב. בואו תעזו עליי, מי חטאת, אני אהיה טהור, אני יכול להקריב קורבן פסח. אומרים לו אדוני, זה נראה כמו שתניה, שזה מתקן את הבן אדם, כמו שהאדם נהיה מתוקן על ידי זה. אמרו חכמים, דבר שנראה כמו שהוא מתקן, אסור בשבת. אבל אני רוצה להקריב קורבן פסח, אם אני לא אהיה טהור היום, אני לא יכול להקריב קורבן פסח היום. אין דבר כזה. חכמים עקרו את האפשרות לבן אדם כזה להקריב קורבן פסח, כי הם אסרו לעזות בשבת. דבר שלישי, סדין בציצית. בגד שעשוי מפשטן, יש לו 4 כנפות. מהתורה הוא חייב בפתיל תחלת של צמר. לשים חוט של צמר עם תחלת. אפילו שזה בגד של פשטן, ואסור בדרך כלל לקשור צמר על פשטן, אבל בשביל פתיל תחלת, התורה התירה. באו חכמים ואמרו, בגד כזה פטור מציצית. למה? חוששים שמה הוא יטיל פתיל של תחלת של צמר בבגד. בגד כזה שהוא בגד מיועד ללילה, ובגד שמיוחד ללילה פטור מציצית. ואם זה מיוחד ללילה והוא פטור מציצית, אז הצמר שהוא שם זה סתם שעטנז, אז זה עובר על סומתו, לכן תקנו חכמים שלא יעשה על בגד של פשטן, חוט של צמר של פתיל תחלת. עקרו דבר מן התורה בגלל חשש, גזרה. וכן, כבשי עצרת, חג השבועות. חג השבועות. בחג השבועות, בבית המקדש, יש מצווה נדירה שיש אותה רק בחג השבועות. יש האמת שתי מצוות נדירות. המצווה הראשונה הנדירה זה שמביאים שתי הלחם, שני לחמים. מהחיטה של התבואה החדשה, וזו פעם ראשונה שמביאים מהתבואה החדשה של השנה הזאת, חיטה לבית המקדש. ואת שני הלחם מניפים, וביחד עם שתי הלחם מביאים גם כן רשימה של קורבנות. ביניהם, זה הדבר הנדיר השני שיש בחג השבועות שאין אותו כל השנה, שני כבשי עצרת. מה נדיר בכבשים? מביאים בלי סוף כבשים בבית המקדש, כן, אבל זה קורבנות שלמים. נו, בסדר, גם הרבה קורבנות שלמים מביאים בבית המקדש. אבל יש פעם אחת בשנה שמביאים שלמי חובה. כשאתה רוצה לדבר על קורבן נדבה, הדוגמה הכי טובה זה להביא קורבן שלמים. כל בן אדם, מתי שיש לו התעוררות של קדושה, פורצת מליבו אהבת השם, רוצה להביא קורבן, מביא קורבן שלמים. זה לא איזה דבר שצריך לעשות עבירה בשביל זה, וזה לא דבר שצריך להיות איזה שבת או איזה חג או כלום. קורבן שלמים, תביא מתי שאתה רוצה, זה שלמי נדבה. אבל להביא שלמים, כי אני כאדם חייב להביא שלמים, בלי שהוא נדר, שום נדר, אין דבר כזה. ציבור שצריכים להביא קורבן שלמים, אין חוץ מפעם אחת בשנה. רק בחג השבועות. אז יש שלמי חובה, פילי פליים. דבר נדיר ביותר. אותם כבשי שלמים של העצרת, אם הם נשחטו, שלא לשם שלמים. המשנה הראשונה בתחילת סדר קודשים, תחילת מסכת זבחים, אומרת, כל הזבחים שנשחטו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. הקורבן כשר, כשר. זורקים את הדם, ממשיכים לעשות את שאר העבודות של הקורבן, גם הבשר נאכל, הוא כשר. הבעלים לא עלו להם לשם חובה. חוץ מכמה קורבנות שמפורטים שם, יש שם כמה דעות, לא ניכנס. אבל השלמים לא נכלל בחוץ הזה, הם לא ביוצאים בין האלה שיוצאים מן הכלל. שלמים שנשחטו שלא לשמם, כשרים. ושלא לא עלו לבעלים לשם חובה. אם זה היה ביום טוב, שחג השבועות בדרך כלל זה יום טוב, מורחמים, בסדר, תזרוק את הדם, שאוכלו את הבשר לפחות. זה שצריך להביא שלמים אחרים, כי לא עלו לבעלים לשם חובה, נכון? אז צריך להביא שלמי חובה אחרים. אבל לפחות שיוכלו לאכול את הבשר לכבוד יום טוב. אבל אם יום טוב חל בשבת, חג שבועות חל בשבת, תקנו חכמים שלא יזרקו את הדם. מה בא לזרוק את הדם? בסך הכל מלאכת הרבנן. חכמים מקרו מצוות הקרבת קורבן מהתורה. ביטל את מצוות זריקת הדם, הכתרת החלקים של הקורבן שמקטירים על המזבח, האימורים, ואכילת בשר הקורבן. שלוש מצוות ביטלו חכמים. כדי שלא ילך ויזרוק דם של הקורבן הזה בשבת. תקנה של חכמים, שלא יעשה את המלאכה דרבנן הזאת. עקרו חכמים דבר מהתורה בשב ואל תעשה. וכן, המצווה המפורסמת, תקיעת שופר. אם ראש השנה חל בשבת, לא תוקעים בשופר, שב ואל תעשה. ומצוות לולב, ארבעת המינים. גם כן, אם חל בשבת, לא נוטלים ארבעת המינים, דבר שחכמים מקרו. רציתי להקשות לך את כל הקושיות האלה, אומר רב חיסדא לרבה. אבל, השתא דשנית לן, אחרי שתרצת את התירוץ, שבמקרה של שב ואל תעשה, שחכמים אומרים, יש פה מצווה מהתורה שאתה צריך לעשות, שב, אל תעשה. לא מעקר הוא, זה לא נקרא שהם מוקרים, דבר מהתורה, כול הונמי, כל השבע הקושיות שבאתי להקשות לך, שב ואל תעשה נינו, ואם כן זה נכלל באלה שאתה מוסכים איתי, שחכם יש להם כוח לעקור. מביאה הגמרא, קושייה נוספת, תשמע. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אומר משה רבנו, דבר שהקדוש ברוך הוא אמר לו לומר לעם ישראל, נביא מקרבך, מתוכך, מאחיך, כמוני, כמו משה רבנו, יקים לך השם אלוקיך. הולכים להיות לכם נביאים. פרק זמן ממושך. עד תחילת בית שני היו נביאים בעם ישראל. אליו תשמעו. תשמעו לו. מה תשמעו לו? האם הוא יגיד לנו מצוות ודאי את נשמע לו. אלא החידוש הוא. אפילו הנביא אומר לך, עבור על אחת מכל מצוות שבתורה, ואתה יודע שהוא נביא לפי הסימנים שמובעים ברמב״ם ומובעים גם בפסוקים, סימנים לדעת על נביא שהוא נביא אמת, אם הוא אומר לך לעבור על אחת מכל מצוות שבתורה, כגון אליהו הנביא, שאמר להקריב קורבן בהר הקרמל, זה אסור, צריך להקריב קורבנות בבית המקדש, אסור להקריב מחוץ לבית המקדש, אבל אליהו הנביא אומר שומעים לו, אליו תשמעו. הכל לפי הוראת שעה שצריכה לכך, שמע לו. יש כוח ביד הנביא לעקור דבר מהתורה, אפילו בקום ועשה. בוא תקום, תעלה להר הכרמל, תקריב שם קורבן. כך אומר לך הנביא, אבל זה נגד התורה, ואני בא לעקום ולעשות מעשה נגד התורה. כן, יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, אז אם ככה, מה תענה על זה, רבה? איך אתה אומר שאין כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה? מתרץ את הגמרא, זה שונה מאוד. שאני הטעם, נביא, מפורש התורה נותנת לו כוח לעקור דבר מן התורה. דכתיב, מפורש, אליו תשמעו, נביא זה משהו אחר. אל תשווה את זה לסנהדרין. סנהדרין, אין להם כוח לפי דעתי. שואלת הגמרא, למה אתה לא לומד מי הנביא ולגמר מיני? תלמד לכל התקנות של חכמים שהם גם יכולים לעקור דבר מן התורה, כמו הנביא שהוא יכול. עונה הגמרא, זה שונה. מגדר מילתא שני. אליהו הנביא היה צריך לגדור את הדבר. הרי עם ישראל עבדו עבודה זרה. היה בלבול שלא מן העולם הזה. היו נביאי אמת ונביאי שקר. ועם ישראל היו מבולבלים. יש נביאים ויש נביאים. איך נדע מי הנביא האמת? כל אלה שהנביאים, כל הנביאים שאמרו לעבוד עבודה זרה, זה נביאי שקר. בא אליהו הנביא ואומר לכל עם ישראל, בואו כולכם תעלו להר הכרמל, בואו נעשה סדר. אמר לנביאי השקר, נביאי עבודה זרה, בואו תעשו אתם מזבח. אליהו הנביא לבדו, ויוותר אני לבדי, כמו שהוא אומר לעניין אחר, הקריב, הביא מזבח לעצמו, ואז ראו, היה סימן גדול, לא נאריך, עם ישראל כולם הודו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. היה פה איזשהו דבר שהיה צריך לגדור. עם ישראל היה בלבול, פוסחים על שני הסעיפים, פעם הלכו לנביא אמת, פעם הלכו לנביא שקר, היו צריכים לעשות סדר. אז במקרה כזה, מגדר מילתא זה שונה. אבל מקרים אחרים, אין כוח, אומר רבא, לחכמים לעקור מדבר מן התורה. מביא הגמרא קושיה נוספת, תשמע. אדם פונה לשליח, אומר לו, תשמע, סיכמתי כבר את הכל, הכל מסודר, הוא הולך לגרש את אשתו. נותן לשליח גט, ואומר לו, לך, קח את הגט הזה, תן אותו לאישה, ברגע שהיא מקבלת את זה, מגורשת. הוא הולך, מזמין כרטיס טיסה, עולה על המטוס, מחלקה ראשונה, הולך לישון, מרגיש בעננים, מעל העננים. פלי פליים. כשמאדם הזה נמצא עכשיו בדרך להביא את הגט, בא הבעל, אותו מגרש, וביטלו בפני בית דין את הגט. תגיד, אתה בסדר? אתה יודע איזה קלקול אתה יכול לעשות פה? האישה מתינה לו שם בנמל תעופה, מקבלת את הגט, היא מגורשת, יש לה כבר חתן, היא מתחתנת כבר. יש את איש, אתה ביטלת את הגט. חכמים אסור לעשות דבר כזה. באמת אסור לבטל את הגט כשהוא בדרך עם השליח. אבל אם הוא הלך ועשה את זה, הגט מבוטל דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אינו יכול. זה שהוא ביטל, כאילו לא ביטל. לא, אינו יכול לא לבטלו, ומה עוד הוא לא יכול לעשות? הוא לא יכול להוסיף על תנאו. תנאים, יש כאלה נוהגים לעשות לפני שמתחתנים. אבל כשמגרשים, עשית תנאי, אל תוסיף תנאים. הוא למשל אומר לאשתו, הרי זה גיטך על מנת ש... שלא תלכי לבית אביך 30 יום. בסדר? נתן את התנאי הזה, נתן. אבל אחרי שהוא כבר שלח לה את הגט, הוא לא יכול עכשיו להוסיף עוד רשימה של תנאים. זה לא עובד. לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל. וגם אם הוא עשה את התנאים האלה, זה לא נתפס. כי אם כן, אם לא תאמר ככה, אלא תאמר שהוא כן יכול לבטל את הגט, תאמר שהוא יכול להוסיף תנאים אחרי שהוא שלח את הגט, מה כוח בית דין יפה? בית דין הרי תקנו שהיא לא לבטל את הגט. אם עובר התקנה של בית דין, אם זה יעזור לו וזה יחול, מה הכוח של בית דין יפה? הוא לא יכול לבטל. ואח, לפי רבן גמליאל, דמי דאורייתא, הבעל ביטל. זה לא בסדר, אתה יודע איזה קלקולים יכול להיות. נכון, זה לא בסדר, יכולים להיות מזה קלקולים, אבל מהתורה זה מבוטל. הוא ביטל, זה מבוטל, זה עדיין לא הגיע לידיים של אישה, יכול לבטל את הגט. מדאורייתא בטל הגט. משום מה כוח בית דין יפה, כדי שלא יאמרו, תשמע, בית דין אמרו לא לבטל. אתה ביטלת? זה לא מבוטל, כי יש כוח לבית דין, כדי שלא יאמרו שאין כוח. מה, אתה מבטל ואתה אומר שהגט הזה קשר? הגט הזה פסול מהתורה. היא מקבלת את הגט, אומרים לה, חכמים אמרו שהגט הזה בסדר. זה שהבעל אמר שהוא מבטל את הגט, זה לא משנה. מבחינתנו זה גט קשר. אומרת, בסדר, גט קשר, מתחתנת עם מישהו אחר. קשרין הנשת איש לעלמה, אתה מתיר אשת איש למישהו אחר. אתה רואה שחכמים עקרו דין תורה, בקום ועשה. תראה את הגמרא, בית דין, אין להם כוח באמת לעקור דבר מן התורה, בקום ועשה לפי רבה. אלא, מה מקדש? כשאותו בעל קידש את אשתו, הוא אמר לה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, הדת הדרבנן, על דת חכמי ישראל מקדש. אם הם אומרים שהקידושים קידושים, היא מקודשת, אם לא, היא לא מקודשת. ובמקרה כזה, שהוא מבטל את הגט אחרי שהוא כבר שלח אותו, את השליח לתת את הגט, הפקינו רבנן לקידושין, חכמים הפקיעו את הקידושין. אמרו כאילו לא הייתה מקודשת מעולם לאותו בעל. לכן, היא לא אשת איש. אמר לי רבינה לרבשי, התינך, זה טוב, זה נוח, במקרה דקדיש, בכספה. הוא קידש את האישה בטבעת או בכסף, חכמים הפקיעו. הם יכולים לומר, תשמע, אנחנו מפקיעים את הקידושין, הכסף שנתת לה, נתת לה מתנה, תודה רבה, קבל קבלה גם כן. אבל, הפסר זה מובן שחכמים יכולים לבטל, אבל קדיש בביאה? מה יקלה מימר? הרי מציאות שהייתה פה ביאה, מה הם מבטלים את זה? עונה הגמרא כן. הוא קידש על דעת חכמים, אם כן הוא נתן לגט והוא ביטל, שביאו הרבנן לבעילתו למפרע בעילת זנות שלא לשם קידושין. תשמע, אמר רבי אלעזר בן יעקב, שמעתי שבית דין מכים ועונשים את האדם, גם במקרה שהוא לא חייב את העונש הזה מן התורה. והם לא מתכוונים לעבור על, על דברי תורה. הם לא מתכוונים לעבור על דברי תורה, אלא לעשות גדר, סייג לתורה שלא יהיה פרצה. והם מביאים על זה שני סיפורים. מעשה באדם אחד שרחב על סוס בשבת. בימי היוונים שהייתה אז, הרבה מתייוונים היו אז. הייתה הכירת הדת גדולה אז. עכשיו, כשאדם רוחב על סוס בשבת זה עבירה, אבל זה מדרבנן עשו. מהתורה אין איסור לרחוב על סוס, רק שחכמים חששו שהבן אדם יעקור איזשהו ענף בשביל ככה לחנך את הסוס בדרך, שיסע בדרך הישרה, אז הוא יבוא ויתלוש בשבת מהעץ, אמרו חכמים אל תיסע על סוס בשבת. נתנו לו, הביאו לבית דין וסקלוהו, נתנו לו עונש סקילה, כמו שמחלל שבת באיסור מהתורה, עם עדים והתראה. לא מפני שראוי לכך לא עונש סקילה, אלא שהשעה הייתה צריכה לכך, זה היה עץ הרע, היו פרוצים באיסורי תורה. ושוב מעשה באדם אחד שהטיח באשתו תחת התאנה, בא לה במקום פריצות, והביאו לבדים ונתנו לו מלכות, הלכוהו. לא מפני שראוי לכך מן התורה, אין עונש מלכות על דבר כזה, אלא שהשעה צריכה לכך, אתה רואה שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, אפילו לסכול ולתת מלכות לאדם שעל פי תורה לא חייב בעונשים האלה. אז אתה רואה שיש להם כוח לעקור דבר מן התורה, גם כאן מתרצת הגמרא, מגדר מילתא שני. בשביל לגדור פרצה זה שונה. במשנה למדנו שאישה שבעלה הלך לחוץ לארץ, באו ואמרו לה, מת בעלך. עד אחד, עיד ובדין סומכים עליה שהיא תבדוק כמו שצריך, הלכה ובדקה כמה שהיא בדקה, והיא מתחתנת עם מישהו אחר. עד אחד מעיד שבעלה מת, סומכת עליו, מתחתנת עם מישהו אחר. בסוף, בעלה חוזר, זאת אומרת שהעדות שהעד הזה העיד, הייתה עדות שקר. אמרו חכמים, שכונסים פה כנס ואומרים, ששניהם צריכים להוציא אותה, שניהם צריכים לתת לה גט, והמשנה אמרה, לא זה, וזה מתאמין לה. אם אחד מהם כהן, או הבעל הראשון המקורי, או הבעל השני שהתחתנה איתו בגלל שהיא חשבה שבעלה מת, אם היא מתה, כהן לא יכול לטפל בקבורתה. כהן מצווה לא להתאמן למתים, אלא אם כן לאשתו. אבל כאן תקנו חכמים שגם אם היא אשתו, הוא לא יכול להתאמן לה. שאתה גמר מנהלן. הרי הבעל השני בסדר, הוא לא בעלה, כי הייתה אשת איש, לא תפסו בה הקידושין של השני, אבל הראשון כן בעלה. אז מניין שיש דבר כזה שבעל לא יתאמן לאשתו, אם הוא כהן. דכתיב, כתוב שכהן אסור להתאמן למתים, אבל יש כאלה שמותר לו. למשל, מי? כי אם לשערו הקרוב אליו. מי זה שערו? והמאמר שערו זו אשתו, הוא נטמע לאשתו. אבל מצד שני כתיב, הכתיב לא יתאמן בעל בעמיו להיכלו. זאת אומרת שמישהי שמחללת אותו מקדושת הכהונה שלו לא מתאמה בשביל לטפל בקבורתה. זאת אומרת, יש בעל שמתאמה לאשתו, במקרה שיש אירוע קרוב אליו, ויש בעל שאין מתאמה לאשתו כי היא מחללת אותו. הכיצד מתאמה הוא לאשתו הכשרה, ואינו מתאמה לאשתו פסולה, וכאן מכיוון שהיא הלכה והייתה עם הבעל השני, אז היא כעת נחשבת פסולה לבעל הראשון. לכן לא, אם היא מתה, אם הוא כהן, הוא לא מתאמה לה להתעסק בקבורתה. עוד למדנו במשנה, ולא זה וזה זכאים במציאתה וכולי, לא הבעל הראשון ולא הבעל השני, אם היא מוצאת מציאה, הם לא מקבלים את המציאה הזאת. כי תמה, מה אמור רבנן מציאת אישה, הולך לבעלה, למה אם מצאת המציאה, למה זה אמור ללכת לבעלה? כי איך ידלו תאבל לאיבה, כדי שבעלה לא יהיה לו טענות עליה, כי הוא משקיע הרבה אולי לפרנס אותה ועוד דברים, תקנו חמים טוב, אז אם היא מוצאת מציאה, זה ילך לבעלה. אבל אחה, מה אכפת לך שתהיה ולאיבה? ותהיה לאיבה, מה אכפת לך? הרי בכל מקרה צריך לגרש אותה. לכן המציאה תישאר ברשותה. עוד למדנו במשנה שאין לו זכות לא לבעל הראשון ולא לבעל השני במעשה ידיה. אם היא מכניסה ממעשה ידיה, זה לא הולך לאף אחד מהבעלים. למה? כי מה הסיבה שבדרך כלל, תמה מה אמור רבנן שבדרך כלל מעשה ידיה שאישה הולכת ועושה מרוויחה כסף ממעשה ידיה, למה שזה ילך בדרך כלל לבעלה? משום, מה זאת אומרת, הוא עובד קשה לפרנס אותה, אז אם היא כבר מרוויחה כסף, למה שלא תיתן לו ותעזור לו בפרנסה? משום דקח למזון, בגלל שהוא מפרנס אותה, אז שאם היא מרוויחה כסף, שתעזור לו גם כן. אבל האחה, במקרה שלנו, כיוון למזון הילת לה, כיוון שהיא נאסרת על הבעל הראשון ועל הבעל השני, והם לא צריכים לתת את המזונות, מעשה ידיה, לאו דידי, אז הוא לא מקבל את מעשה ידיה. עוד למדנו במשנה, הרי התורה אומרת בספר במדבר פרשת מטות, שאישה שנודרת נדר, בעלה שומע, באותו יום שהוא שומע את הנדר, הוא יכול לומר לה, הנדר מופר לך, כמובן בתנאים מסוימים. אם זה למשל, בינו לבינה, או... יש לזה כמה תנאים. בכל אופן, יש כוח לבעל לומר לה, גברת, הנדר שלך מופר, לא צריך אפילו למצוא פתח, שום דבר, הנדר שלך מבוטל. אבל הבעלים האלה לא יכולים להפר את נדריה. מה הסיבה? תם, מה אמר רחמנה בעל מפר? מה הסיבה שהתורה אומרת? שהבעל מפר נדרי אשתו בנדרים שבינו ובינה, ונדרי עינוי נפש, לא נכנס כרגע לכל הפרטים, כדי שהאישה לא תתגנה על בעלה, על ידי שהיא יותר מדי מסגפת את עצמה. אבל האחה, שהיא בכל מקרה אסורה על בעלה, מה אכפת לך שתתגנה? ותתגנה. עוד למדנו במשנה, ברגע שאישה הייתה נשואה לבעלה, והולך לחוץ לארץ, ובא בן אדם אחד, אמר לה, בעלך מת, והלכה והתחתנה עם מישהו אחר. עכשיו, היא בעיקרון הייתה צריכה ללכת לבדוק טוב, כי בסך הכל יש פה עד אחד. חכמים אמרו לה, את יכולה להתחתן על סמך עד אחד, כי הם סמכו עליה שהיא תבדוק כמו שצריך. ואיך הם יכלו לעשות שהיא תבדוק כמו שצריך? על ידי זה שהם אמרו שאם בסוף יתברר שבעלה חי, יהיה חבילת עונשים כבדה עליה, חבילת כנסות. אבל היא כנראה לא בדקה מספיק טוב, ובסוף התחתנה עם מישהו אחר, ובסוף בעלה הראשון חזר. נמצא אם כן שהיא הייתה אשתי שהייתה עם מישהו אחר. אז אם הייתה בת ישראל ובעלה כהן, או שבעלה לא כהן, לא משנה, יכולה להתחתן בדרך כלל עם כהנים. גם במקרה כזה נפסלה מן הכהונה וכו'. היא נאסרת להינשא לכהן, שואלת הגמרא פשיטה, היא הייתה נשואה לבעל אחד. וכל זמן שהיא נשואה לו, היא הייתה עם מישהו אחר, היא הופכת, זה נחשב זנות. היא ודאי נאסרת לכהנים, כהנים אסורים להתחתן עם זונה. תרץ סגמר נכון, זה באמת לא חידוש. החידוש הוא שאם היא בת לוי, אם היא לוויה מהבית, היא נפסלה מן האכילה של אכילת מעשר ראשון. זה הצטריך עלי, זה חידוש. ואגב, שרצו לומר שהיא נפסלת מן המעשר ראשון, כתבו שהיא גם נפסלה מן הכהונה. שואלת הגמרא, או בת לוי מן המעשר ממפס לה בזנות, וכי על ידי זנות שהייתה עם מישהו שני, כאשת איש, אם היא בת לוי, היא נאסרת באכילת מעשר ראשון, שזה מתנה שנותנים ללוויים, ולפי רבי מאיר זה נאסר לזרים. והתניה, לוויה שנשתבט לנוכרי וחושים שהיא נבעלה לו, או שהיא ודאי נבעלה לו בלעד זנות, בכל זאת נותנים לה מעשר ראשון ואוכלת. אמר רב ששת, אתה צודק, באמת היא לא הייתה אמורה להאסר במעשר ראשון, אבל זה כנסה שכנסו את אותה אישה שאמרו לה שבעלה מת, רק על ידי עד אחד, ולא מספיק ביררה שבאמת בעלה מת, אם הוא חזר, כנסו את החכמים שהיא נאסרת במעשה ראשון אם היא לוויה. עוד למדנו במשנה שאם היא בת כהן, נפסלה מן התרומה, היא לא יכולה לאכול תרומה. האמת, זה שהיא נפסלה מלאכול בתרומה מהתורה, זה פשוט שהיא נאסרת. כי הרי גם ממעשר היא נאסרת משום כנס. אלא החידוש כאן שהיא נפסלה אפילו מן התרומה דרבנן. אפילו תרומה כזאת שמהתורה לא היו צריכים להפריש. למשל, התורה אומרת שצריך להפריש תרומות ומעשרות מדגן, תירוש ויצר. חמשת מיני דגן, חיטה, שעורה, שיפון, קוסמת, שיבולת, שואל. חמשת מיני דגן. או תירוש, ענבים, או יצער, זיתים. שאר הדברים חייבים בתרומה רק מדרבנן. זאת אומרת, מהתורה זה לא תרומה. הייתי אומרת, מה הבעיה שהיא תאכל מזה? זה סך הכל חולין מהתורה. רק מדרבנן זה נקרא תרומה. לא. כיוון שהיא הלכה והתחתנה עם בעל אחר, בלי לבדוק טוב אם בעלה חי או לא, כנסו אותה, שאפילו בתרומה דרבנן לא תאכל. עד כאן דף צדי.